ואנחנו בפינת התנ"ך, והפעם נעסוק בטעמי המקרא. שלום לשדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שגם חומריו נמצאים באילן-abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
טעמי המקרא, לפחות הם לא חלק מהחיים שלי ביום-יום, אבל הם היו כששוב למדתי לדעתי גם כן את הטקסט לבר מצווה, את ההפטרה, את הפרשה וכו'.
אמת, ובסוף אני אזכיר שני טעמי מקרא, אגב, שהם...
כן?
מה? לא, שני טעמי מקרא שהפכו למילים בחיי היומיום שלנו.
מעניין, אז בבקשה.
אוקיי, עכשיו, קודם כל, טעמי המקרא זה מערכת העזר נוספת לקריאה נכונה. זה מערכת הטעמים שאמרנו, זה עוד מערכת גרפית בנוסף לניקוד, והיא מערכת משלימה את הניקוד. עכשיו, בטעמים יש שלושה תפקידים. הראשון זה תפקיד מוזיקלי, שזוכר מילה מונחנת במרכאות, וכך בעצם שרים את הטקסט וזוכרים אותו. אז למשל, כשקוראים התורה בבית כנסת, בעל הקורא, הוא לא קורא את התורה, הוא שר את התורה. השירה הרי עוזרת לזיכרון. אתה יודע, אנחנו זוכרים באופן כללי את הסיפורים שהורינו קורא לנו כשהיינו ילדים, אבל אנחנו זוכרים היטב היטב את מה שהם שרו לנו. עכשיו, אם אני אבקש ממך, דודו, לשיר את שיר הפתיחה של ריץ' רצותי לפלא, סביר שתזכור בלפחות את התחלה. למה? כי זה שיר שחרו בזיכרון.
כן, משום מה הזיכרון המוסיקלי שלנו הרבה יותר טוב מהזיכרון שהוא לא מוסיקלי, נכון, צודק.
אמת, אמת. ברגע שמצמידים למילה את הלחן, את המנגינה, אנחנו זוכרים אותה יותר טוב. גם הרבה אנשים היום שצריכים לדעת את ה-ABC, האם כי הוא לפני R מתחילים לשיר ABCD, ואז ככה הם זוכרים. זה פשוט ככה. עכשיו, התפקיד השני הוא הטעמת המילה. מה הכוונה? הכוונה איזו הברה אני מדגיש בהגיעת המילה. האם צריך לקרוא לך דודו או דודו? האם קוראים לי אילן או אילן? עכשיו, כדי לדעת מה העברה המותנת, זה נורא פשוט, אתה פשוט צריך לקרוא לה למילה מקצה הרחוב. האם אתה קורא כלב או כלב, יפה, אתה מבין, אתה מי על הכלב, כאילו, על העברה הראשונה, ובעברית המילה מותאמת בשני אופנים, או העברה האחרונה, וזה בערך 80% מהמילים, מה שנקרא מלרע, או בעברה שלפני האחרונה, מה שנקרא מלעל. אני אתן לך דוגמה, כך למשל את המילה משקולת. אני יכול להגיד משקולת, אני יכול להגיד משקולת, שזה נשמע צרפתי, או אני יכול להגיד משקולת, שזה נשמע הונגרי בכלל. עכשיו, פה זה קל, אבל מה קורה אם מילה מסוימת נהגת בשני טעמים שונים, ולכל אחד מהם יש משמעות שונה? אני אתן לך למשל הבדל, מה ההבדל בין הם רצו לקנות ספר, לבין הם רצו לקנות ספר?
אוי, נכון,
אותה מילה בהתאמה שונה, משמעות אחרת.
נכון.
אז למשל, ברך וברך, אוכל ואוכל. עכשיו, פה זה אפשר קצת משחקי מילים וזה, אבל כשזה מגיע לכתבי הקודש, לא יכולה להיות אי-הבנה. אני אתן לך פה שני פסוקים, רק שתבין, תראה אותה מילה במשמעויות שונות, אחד מבראשית, את כל חלם ואת כל טפה ואת נשיהם שבו ויבוזו, ופסוק אחר מספר יונה, והר אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. אז הטעם שנמצא, אם זה שבו מלשון חזרה, או שבו מלשון שבי, אוקיי? עכשיו, הטעם, הסימן הגרפי הזה, הוא נמצא מעל האות שאותה צריך להתאים, ואומר לך הקורא, שים את הטעם פה ולא שם. והנה, זה התפקיד השלישי, שאולי הוא הכי חשוב. אמרנו דודו שהתורה זה רצף אותיות. רצף אותיות שיכולות להיקרא באופנים שונים. אז את הבעיה הזו פתרנו לניקוד, אין בעיה, אבל זה לא מספיק. כי הניקוד אומר לך איך לבטא את המילה, הוא לא אומר לך איפה לעצור. אני אתן לך עוד דוגמה, עוזר המאמן האיטלקי. עכשיו, מי האיטלקי? העוזר או מאמן שלו? אז האם זה עוזר המאמן האיטלקי, או עוזר המאמן האיטלקי? עכשיו, בדיבור אין לנו בעיה, כי אנחנו שומעים באינטונציה את הכוונה. זה אין בעיה, אבל בכתב יש בעיה, כי אתה לא אומרים לך איפה לעצור. אז אומות העולם המציאו סימני הפיסוק, ואחרי המצאת הדפוס התפתח בצורה יפה, נקודה פסיק, סימן קריאה וכו' וכו'. עם ישראל גם קיבל את הסימנים הנוכרים האלה בתקופת ההשכלה, מאות 18-19. אבל מה אתה עושה עם כתבי הקודש? גם שם, הידיעה מתי לעצור ומתי להמשיך היא מאוד חיונית להבנת דברי האל. אתה מכיר, יש את הפסוק המפורסם, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. כלומר, כל נזק נענה בנזק נגדי ומקביל. פסוק מוכר, אבל אם אני קורא את זה ככה, שים לב, עין, תחת עין, שן, תחת שן, יד, תחת רגל,
את כל התפריט.
בדיוק, אותם מילים בדיוק, לא שיניתי את ההגייה במהומה, קראתי ממש יפה, אבל הפיסוק השונה העניק משמעות אחרת לחלוטין. עכשיו, הטעמים הם בעצם, התפקיד השלישי שלהם הם גם סימני הפיסוק. עכשיו, הטעמים מסודרים במדרג לפי אורך ההפסקה, שכאילו, שאותם מייצגים, יש לנו כסרים שהם הכי חזקים, אנחנו מכירים סוף פסוק או סילוק ואתנח או אתנחת, הם מקבילים לנקודה נקודה פסיק, וסוף פסוק כשמו כן, הוא תמיד יבוא בסוף פסוק, והאתנח או האתנחת תבוא באמצע פסוק, עכשיו, זה חשוב להדגיש, זה באמצע התחבירי, לא באמצע הגיאוגרפי של הפסוק, לא במילה אמצעית, והם יפיעו רק, הם מופיעים פעם אחת בכל פסוק, יש פסוקים שהם כל כך קצרים שאין בהם אפילו אתנח, אבל זה לא נורא. מתחתם יש מה שנקרא מלאכים, מתחת יש את השרים או המשנים, מתחתם יש את השלישים או הפקידים, ובסוף בתחתית הרשימה מופיעים המשרתים. כל אחד לפי האורך ההפסקה שהוא מייצג. עכשיו, ראינו דודו שהפיסוק, פיסוק שונה משנה את המשמעות. בואו נראה שתי דוגמאות ככה נבין. לטעמי המקרא, תראו איפה, הפרשן, בעל הטעמים שם את הטעמים, ותראה איך זה משפיע על ההבנה. למשל, בסיפור המלחמה בעמלק כתוב, ויאמר משה ליהושע, אפשר לקרוא את זה ככה, ויאמר משה ליהושע, בחר לך אנשים וצא להילחם בעמלק מחר. אנוכי ניצב על ראש הגבעה, כלומר, המלחמה בעמלק תהיה מחר, ומשה יעמוד על ראש הגבעה מתישהו. אני יכול לקרוא את זה אחרת. ויאמר משה ליהושע, בחר לך אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. כלומר, המלחמה תתחיל היום, אבל משה יעלה לגבעה רק מחר. עכשיו, בעל הטעמים שם את האתנח, את הטעם המפריד, מתחת למילה עמלק. וזה הביע את דעתו שהאפשרות השנייה, שהמלחמה תתחיל היום ומשה יעלה בגבעה מחר. עכשיו, אני אתן לך דוגמה אחרונה, והנה פסוק להדגמת הפרשן, כתוב בספר שמואל, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני אשר שם ארון האלוהים. עכשיו, לפי פשוטו של מקרא, שמואל שכב לישון בהיכל אדוני יחד עם אהרון. וזו בעיה, כי לא ראוי שאדם יישן בנוכחות ארון הקודש. אבל בלילה, אתה יודע, אדם אינו שולט במקביו, עלול לנפוח לעולנו, להתעקף בקיר לילה וכו', שכל מיני דברים לא מכובד. זה לא מכובד. אבל כן, מה בעל הטעמים עשה? שם את האתנח כך, וכך, אם אתה קורא לפי טעמי המקרא, ונר אלוהים טרם יכבה ושמואל שוכב. הפסקה? בהיכל אדוני ששם ארון האלוהים, כלומר שמואל שוכב, וללא כל קשר, בהיכל הזה נמצא ארון הברית. כך יש לך הפרדה של הפרשן, שבעל הטעמים בין שמואל ששוכב לישון, לבין ארון האלוהים, הם ישנים בחללים נפרדים. עכשיו, ולסיום, הזכרנו שני טעמים שזכו להפוך לשמות עצם. הראשון הוא אתנח, אתנחתא, סליחה במשמעות של הפסקה. אנחנו מכירים אתנחתא מוזיקנית למשל, היה גם בית קפה כזה בירושלים.
זה משם? כן, זה מטעם? כן, לא
כן, כן, מטעמי המקרא, בדיוק. זה, גם אתה שומע את השורש לנוח בפנים. באתנחתא יש את הנוחת של נח. והשני זה טעם שהוא אחד הטעמים הזוטרים דווקא, שבטעמי המקרא, והוא הפך למונח פוליטי. ומי שיחי לכך זה כמובן חיים יבין. גבירותיי ורבותיי, טעם מקראי זוטר, מהפך. זה לקוח מטעמי המקרא.
די, גם המהפך?
כן, כן. גם וואו. המהפך.
האמת שחבל שאנחנו לא לומדים את זה בבית ספר.
בשעתו היה רעיון איתו, ואז הוא אמר שהוא התלבט איך הוא יכנה את חילופי השלטון. הוא לא רוצה להגיד הפיכה או מהפכה, כי זה היה בחירות דמוקרטיות בקלפי, ואז הוא נזכר באחד מהטעמים שהוא למד כאל, ואמר מהפך, די. ומאז... כולם יודעים שמהפך זה פוליטי, אבל במקור זה טעם מקראי, די זוטר, אבל זכה לתהילת עולם בגלל חיים יבין. וזהו, בקיצור, זה נושא נורא מרתק ונגענו רק בקצה קצהו.
וואו, תודה לך. שודרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמדרך הקדום, דוקטור אילנה בקסיס, שחומר רב נמצאים באילן abc.co.il. תודה לך.
תודה לך ולמאזינים.